ולפעמים את פשוט לוקחת איזושהי פעילות, אומרת, אני עכשיו רוצה לנסות, יש פעילות X, לא יודעת אם זה יצליח, לא יצליח. אני עכשיו רוצה לנסות, האם יעבוד, לא יעבוד, האם יש לך דבר כזה, את לוקחת פעילות מסוימת, אומרת, עכשיו אני אנסה, אני אקצה לזה X שקלים, X זמן, בסוף הזמן, Y זמן, בסוף הזמן הזה אני אחליט, לחיים או למוות. זה קורה לך?
לא ככה, לא ככה, אני צעד אחד מקדים, אני תמיד עושה מחקר שוק, אני לא באה אף פעם ושמה כסף כאילו על משהו שאתה יודע, לבדוק אותו, אלא אני קודם בודקת את השטח. אז תראה, כשעברתי למוצר הראשון שלי, של המאושרים, של המשפחות, אז באתי אחרי מאות משפחות שליוויתי, אז ידעתי בדיוק איך לעשות את זה. זה כן, אני חייבת להגיד שזה קפיצת מדרגה מחשבתית מאוד קשה, זאת אומרת, זה היה חלק קשה בעסק שלי, שהיה לי קשה לעשות אותו, ועד שכבר באמת לא היה לי מקום וזמן, אז לא עשיתי אותו, כי מאוד חששתי מהמעבר הזה שאני עובדת איתך אחד על אחד, ואני יודעת בדיוק מה אתה צריך לעכשיו לעבוד עם 10 אנשים, או 20, או 100.
ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול. מאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיה אוריב, קופירייטר ממיר. ובכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן, שבאמצעות המילה הכתובה גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולסגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצוק לגבעים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם, ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר, גם היומיום העסקי שלי, שבו אני מייצר דפי מחירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל.
אהלן דנה, מה קורה?
טוב, מה נשמע? תודה שזמנת אותי, איזה כיף. אפילו באיטליה הרחוקה, לא סתם.
איטליה הרחוקה, את היית בתאילנד הרחוקה עוד יותר. בקרוב אני מניח השמועות אומרות ממך שזה יקרה בקרוב, אבל רק הרבה יותר מזה.
לגמרי.
אז אנחנו מקיימים את מחלקת חול אצל השיווק יד החווה חווה חווה. כן, זה נראה כמו תוכניות ארוכות טווח.
אז אני תמיד אומרת שאתה יודע, אתה לא יודע לעשות תוכניות ארוכות טווח, כי אלוהים צוחק, אז אני אומרת שנה עם אופציה להערכה, נראה איפה החיים יובילו, לא יודע, אתה יודע, who knows מה שיהיה
בעצם. זה מעניין, כי בסוף כשיוצאים מהארץ, אז עולות כל מיני שאלות, אנשים שאלו אותך, אתה יורד? אז אני מצאתי לזה תשובה שאני חושב שסוג של מקורי. קודם כל אני אומר, אני עולה לאיטליה, ואני אמשיך משם, אני מייסד את עליית איטליה מילאנו הראשונה. אז סוג של כאילו... נתת לקופירייטר לענות על שאלה פשוטה, מה אתה רוצה? יש תשובה פשוטה, הגזמנו.
אני אומרת, השנה עם אופציה להערכה, זה גם נשמע טוב, לא? כקופירייטר.
זה נשמע טוב, יש עוד תשובה לא רעה בכלל שאומרת כרטיס לכיוון אחד.
זה אכן כך עשיתי אגב.
כן, מה, ברור. עכשיו אנחנו, האמת שלקחנו לשני כיוונים כאן, אנחנו צריכים לחזור לקחת הכלבים, מכל מיני סיפורים שלא ניכנס אליהם, אבל אני רוצה רגע להציג אותך לקהל שלנו שיבין, אז דנה מליניאק, אמא יחידנית לשתי בנות, מתגוררת בקברי בצפון, מי שלא יודע, זה היא שם בגליל, בגליל העליון?
בגליל המערבי.
המערבי, טוב. מה שנקרא קרוב לים. עם תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת חיפה, תואר שני במנהל עסקים, גם אוניברסיטת חיפה. הייתה לך קריירה ענפה כאשת קבע בחיל הים, זה מעור לי סימני שאלה, כי גם אני הייתי בקבע בחיל הים. כעורכת דין אזרחית ומנהלת מרכזי פיתוח קריירה, וזה סוג של הוביל אותנו לעכשיו, תכף נראה את המסע. את המסע שלך בחופש כלכלי, התחלת ב-2015, והבנת שיש דרך אחרת להתקדם כלכלית. אני לא רוצה לקרוא מזה, אני רוצה שתסבירי קצת להתנית הרקע, ספרי על ה... כי זה מאוד מסקרן, בייחוד לאור כמה מילים שהחלפנו בשיחת מבוא, והמעט שאני יודע עלייך, כי היום את הקמת, אני לא יודע אם לקרוא לזה בהתחלה, באמצע או בשלב מתקדם של עסק שהוא רב זרועי.
נכון.
אז אני מאוד אשמח לשמוע ממך על זה, כאילו מה יש היום בעסק ואיך הגעת לזה, זה נורא מסקרן.
טוב, הדרך לא הייתה כל כך פשוטה, אתה יודע, זה לא מ-A ל-B, זה היה כזה A, B, C, כזה כל מיני כאלה, F כן. חוזר ל-A וחוזר לזה. אבל בגדול היום יש לי, אני בעלים של חברה, ויש לי בעצם שלושה תוכניות שמלוות אנשים בכל מיני צמתים של החיים. יש לי את התוכנית שלי הבסיסית שכבר רצה כמה שנים, שנקראת מאושרים, ובעצם משפחות עוברות תהליך כלכלי, כי אני מאמין שלי שכל אחד יכול לשפר את מצבו הכלכלי, ולא משנה איפה אתה בא, בין אם יש לך נכסים, בין אם אתה בחובות, בין אם כל דבר שבאמצע, אתה יכול לשפר את מעמדך מאיפה שאתה נמצא. אז זו תוכנית שרצה בעצם, שהיא סוג של היברידית, כלומר מרכז הידע אצלי, ומנטורים מטעמים מלווים באופן אישי, משפחה-משפחה. יש לי תוכנית של ליווי עסקי לבעלי עסקים, בגלל הדרך שאני עברתי, שאני מניחה שנדבר עליה היום, הדרך שאני עברתי מלהיות איש אחד, one woman's show מה שנקרא, לחברה, חברה שמעסיקה היום עובדים ומנטורים וכו' וכו'. אז בעצם יש לי ליווי עסקי. והדבר השלישי זה שאני כבר מחזור רביעי תכף יוצא לדרך, שאני בעצם מלווה אנשים בשינוי קריירה. זו בעצם הכשרה מקצועית שבה אנשים בדרך כלל שכירים, או בעלי עסקים אחרים, אבל לרוב זה שכירים, שרוצים לעשות שינוי קריירה, רוצים להיות מנטורים כלכליים, מאמנים כלכליים כמוני, בין אם זה לקראת הפנסיה, בין אם זה כעבודה נוספת, בין אם זה שיפטינג בעבודה, כמו שאני עשיתי, מכל מיני סיבות. אז זה בעצם שלושת הזרועות היום שככה העסק שלי עושה. כמובן, יש לי צוות שעובד, יש לי מנהלת תוכניות, ויש לי עוזרת אישית, ויש לי בעצם קמפיינרים קבועים, כלומר, יש ממש בניתי איזשהו צוות עם סיסטמים, עם הכל שבעצם רץ.
זה מאוד מאוד, קודם כל, תודה על הידע הזה, זה מאוד מאוד מעניין אותי, כי אחד הדברים שאני חוקר היום, זה תקרות זכוכית. אני בתור בן אדם שבשלוש שנים האחרונות, אחרי שהיה לו עסק עם 30 עובדים, וניהל מערכת וכו', היה במערכת, פחות ניהלתי, אני בתפקיד המנכ״ל האחרון שלי עשיתי ב-2004, ואז הבנתי שאני לא רוצה להיות מנכ״ל, אבל אני חושב שמאז עברו זה יומיים שלושה, אז אולי דברים השתנו, מתחיל לגרד לי באצבעות, גיליתי שאני יודע לנהל ואוהב לנהל. אז
אני אגב רוצה להפריד רגע בין הדברים, סליחה שרגע קטעתי אותך, אבל אני חושבת שזה רגע הבחנה חשובה. אני גם הייתי בתפקידי ניהול, אמנם לא מנכ״ל, אבל די מנכ״ל של המקום שאני הייתי, ואני חושבת שהעצם זה שאתה בעלים ויזם של העסק שלך זה שונה ממנכ״ל. כאילו, אני גם מנכ״לית היום בעסק שלי, אבל אני גם יזמית ובעלת העסק. זאת אומרת, יש פה איזשהו ניואנס שאולי שווה לדבר עליו.
אני חושב שיש לנו אינפלציה של דברים ששווה לדבר עליהם היום. יש לנו פה מספיק לרעיון מורחב פלוס פלוס פלוס
שהסתרה לכמה ימים.
יש מצב. אני רוצה רגע להבין, כי מאוד מעסיק אותי כרגע הנושא של תקרות זכוכית. מתי מצאת בפעם הראשונה שאת נתקלת בתקרת זכוכית, ומה עשית עם זה?
אז קודם כל נתקלתי בזה ביותי שכירה, אוקיי? בגלל שאני טיפוס יזמי שגיליתי את זה יותר מאוחר, אז התקרות זכוכית באו מזה שרציתי לעשות דברים, רציתי לפתח דברים, ולפעמים היו לי תקרות זכוכית שם, למרות ש... בתפקיד האחרון שלי, או כמעט בין האחרונים, שהייתי מנהלת מרכזי פיתוח קריירה, אז בעצם שם היה לי יד חופשייה, כי המנהלים שלי ישבו בירושלים, ואני ישבתי בצפון, ועשיתי באמת המון המון דברים, וכך גם גיליתי שאני אוהבת את זה. אבל התקרת זכוכית שעפפה אותי בשכיר שלי, זה היה השכר, אוקיי? זאת אומרת, ניהלתי באמת אופרציה גדולה, והרגשתי שזה לא... כלומר, אם הייתי מנהלת את זה שלי, אז הייתי מרוויחה שם הרבה מאוד כסף, ובעצם הרגשתי תקרת זכוכית מהבחינה הזאת. אז תקרת זכוכית הראשונה זה היה ביותי שכיר, כי כאילו מיציתי את העניין הזה, כלומר, אוקיי, אז יכולתי לעבור לאיזשהו תפקיד קצת יותר בכיר, עם שכר יותר גבוה, אבל הרגשתי שאני כל כך נותנת את כולי, שתמיד זה לא יהיה בפרופורציה, ורק שזה יהיה לביתי, רק כשאני אביא הביתה את מה שאני עושה, רק אז אני ארגיש סובה בדבר הזה, ולא ארגיש את התקרת זכוכית. זה היה פעם ראשונה. פעם שנייה שהרגשתי את זה, הרגשתי את זה...
רגע, בואי נדבר שנייה על נפחים, באותו זמן את ניהלת... ניהלת הרבה אנשים, זאת הייתה תקרת זכוכית, או כאילו איך זה התבטא, איפה...
לא, זה התבטא בזה שהבאתי את המקומות שניהלתי בשנים האחרונות בהיותי שכירה, להישגים מאוד מאוד גדולים, כלומר, לשותפויות גדולות, להכנסת כספים מאוד גדולה, לגיוס משאבים מאוד מאוד גדול, ובעצם זה לא מתרגם אצלי במשכורת, כלומר,
כן, מנכ"ל.
לעשות רבע מזה ולקבל את אותו שכר, ואני הבנתי שאני, זה עושה לי סוג של תקרת זכוכית, כי כאילו, אם הייתי במגזר הפרטי על היכולות שהפגנתי שם, היא מכניסה הרבה מאוד כסף לחברה, אם היא הייתה שלי. ושם הרגע, זה היה יותר תקרת זכוכית מחשבתית, של להבין ש... אתה יודע, השכר שלך נקבע, וזהו. אז אתה יכול לעשות מסע ומתן, אז אני אעלה בעוד כמה אחוזים, אבל זה לא באמת מה שרציתי.
ומה עם הצד של הסיכונים? בתור שכירה זה הפלוס, אין לך סיכון. לכאורה אין לך סיכון.
זהו, זה משפט שאני ממש ממש מתנגדת לו. אני חושבת שההוויה הזאת היא לחשוב ששכיר זה משהו בטוח ועסק זה משהו לא בטוח, בעיניי זה הפוך לגמרי, אני אגיד גם למה. כי אגב, אני, זה מה שקרה לי, אוקיי? בגיל 42 אני בעצם פוטרתי. לא כי לא הייתי עובדת טובה, כמו שאמרתי, הייתי עובדת מעולה, הבאתי דברים וזה וזה, אבל החליטו שאין תקציב וסגרו לי את כל המחלקה. בעצם סגרו את המרכז פיתוח קריירה, אמרו לי, אם את רוצה, תישארי להיות רכזת. אז זה לא התאים, אוקיי? אז בכלל לא היה תלוי בי ובהתנהלות שלי. אז לגמרי חוויתי מה זה לא יציב. ודבר שני, בעיניי כשאתה בעל עסק, ויש לך כבר סיסטמים, ויש לך כבר לקוחות, יש לך איזשהו קדר של לקוחות מסוים, אז זה כבר לא באמת משנה. נניח, סתם דוגמה, אם אתה, אני כנגיד יועצת כלכלית, נניח, ואני מצליחה לייצר כל חודש, נניח, 5 ליוויים פרטיים, אוקיי? זה בממוצע סביב הכנסות של 25,000 שקל, פלוס מינוס. אז אני אומרת, הלקוח השישי או השביעי, הוא כבר לא יכול להחזיק אותך. בעוד שהמנהל שלך במקום העבודה, יום אחד לא בא לו עליך ואומר לך ביי. אז בעיניי זה לא נכון לחשוב ששכיר זה מקום קבוע, וגם המציאות מלמדת, תשמע, שוק השכירים היום, הקריירות היום, אנשים מחליפים איזה 14-16 מקומות עבודה בתקופת הקריירה שלהם, אז זה לא, ממש לא נכון. מצד שני, עסק שנבנה טוב, הוא בהחלט יכול להוות משען, ואני כבר בעלת עסק לא מעט שנים, ובשלוש שנים האחרונות אני חברה בעם, ולגמרי יש לי משען כלכלי מהדבר הזה, אני צוברת כספים בצד, אני כאילו מרגישה הרבה יותר בטוחה, כי זה תלוי בי, אם דנה תעבוד, דנה תביא. לא תלוי באף בוס שיבוא ויגיד, וואלה, לא בא לי יותר עלייך, או על המחלקה, או לא משנה מה.
אז אני מחזיר אותנו אני לא יודע, אני זכות השדרה של רעיון, אבל זה משהו שמאוד מעניין אותי. זה התקרת הזכוכית. מה הייתה התקרת הזכוכית הבאה? אותי מעניין מאוד, איפה, תראי, מה שקרה בעצם לפי מה שתיארת, התחלת בעסק אחד, כמה זמן היה לך עסק אחד?
העסק הזה, כאילו כמו שהוא היה, הוא בהתחלה הפכתי, הוא היה עסק של ליווי אחד על אחד, הוא היה קיים כמה שנים, ליוויתי פשוט אחד על אחד, והנה תקרת הזכוכית השנייה, שבטח תשאל אותי, אז הנה אני כבר אספר אותה. התקרת זכוכית שנייה היא מחסום הזמן. לא יכולתי לקבל יותר לקוחות חדשים, היה לי כבר יותר מדי פגישות, יותר מדי כבר ימים דפוסים, ואז הרגשתי תקרת הזכוכית, הבנתי שזהו, מיליתי את מסגרת הלקוחות שלי, ובכך גם את ההכנסה שלי שוב פעם, ולא יכולתי לקבל לקוחות, מה גם שגם לא היו לי חיים באיזשהו שלב, זאת אומרת, זה פגע
כבר. אבל ההכנסה הזו שהכנס באותו זמן, את יכולה לומר, אני שואל ככה, מ-1 עד 10, כמה היית מרוצה ממנה באותו הזמן?
תראה, הייתה לי הכנסה טובה, הייתה לי הכנסה של כמה עשרות אלפי שקלים, אבל ידעתי שוב שביכולות שלי אני יכולה הרבה יותר, ולימים אני יכולה להגיד לך שהבנתי שאני רוצה להשפיע על הרבה יותר אנשים, זה כבר לא סיפק אותי לעבוד אחד על אחד, דעתי שאם אני אעבוד באותו זמן עם 100 אנשים, מה שלימים עשיתי, אוקיי, בקורסים שהם דיגיטליים, עבדתי עם 100 משפחות בו זמנית, ידעתי שאני משפיעה על 100 משפחות, זה עשה לי טוב.
מה זה משפיעה? אני רוצה רגע להסתכל עלייך מבחינה אישית, לא מבחינה מערכתית. דיברנו רגע מבחינה כמה מילים על מבחינה מערכתית, תקרות זכוכית וכל הווג'רס, אני רוצה רגע להיכנס דווקא לעולם של דן, בסדר? עולם שהוא יותר אישי, כי בסוף בטח אף שאת אומרת אני העסק, את אומרת זה בצורה די מפורשת, האישי והמקצועי והמנהלתי הם מתחסים טוב טוב לאותו בן אדם, זה בלתי נפרד, אבל את מדברת על זה בצורה מאוד מסוימת. כשאת היית מנהלת טובה, איזה איכויות היו שם שהפכו אותך למנהלת טובה? מישהי שלוקח את מרכז לניהול קריירה ועושה אותו פי 4 ממה שחלמו נאמר שתעשי או משהו מהסגנון הזה.
תראה, מנהלת טובה, בוא נגיד את זה קודם כל, כשאתה אומר לי מנהלת, אשר אני חושבת על העובדים שהיו תחתיי, אוקיי? בפועל, העובדים שהיו תחתיי תמיד לא רצו לעזוב. למה? כי שיטת הניהול שלי וגם היום בעסק שלי, היא שיטת ניהול להצמיח אנשים. כלומר, אם יש משהו שאני לא, אולי אגב לרעתי, אולי יתר לא, מה שנקרא, זה שאני לא ריכוזית, אני לא משתלטת על העבודה, אני לא ריכוזית, אני לא אומרת, אני עושה את זה הכי טוב, אז לכן זה יישאר אצלי, אני ממש לא בקטע הזה, אני גם חושבת שזה לא נכון, ואני מעדיפה שהעובד שלי או העובדת שלי יתאו גם, אוקיי? במחיר, אפילו היום שזה מחיר של העסק שלי, אז כן, גם יש טעויות שעולות לפעמים לא מעט כסף לעסק, ואני מעדיפה שהם יתאו פעם אחת, אבל ובלבד שהם למדו מזה, וכמובן זה העובדים שיש לי, שהם למדו מזה והם ממשיכים מעלה, כי אם אני הייתי עושה את הכל בעצמי, לא הייתה שום למידה פה. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, אז תמיד העובדים שלי הרגישו שאני מצמיחה אותם, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב, תמיד להצמיח את העובדים, אוקיי? אפילו היום אתן לך דוגמה נורא זויה, בסדר? אולי יהיו עוד אנשים שיתחברו לזה. יש לי למשל שתי עובדות שאני מאוד מאוד אוהבת בצוות שלי, מנהלת התוכניות והעוזרת האישית, שהם נורא נורא דדיקייטד לעבודה, ממש אבל, כאילו באמת, בכל שעה, בכל זמן, בשבת, לא יודעת מתי, הם מאוד מאוד דדיקייטד לעבודה, ואני תמיד מעודדת אותם לצאת לחופשה למשל, עד שלמשל, הוצאתי את העוזרת האישית שלי, דיברתי עם בעלה, הוצאתי אותה לסוף שבוע, כי היא לא לוקחת אף פעם חופשה, אוקיי? ובעיניי, זה חלק מהיותי מנהלת, כי לי אכפת בסופו של דבר רווחתה האישית. עכשיו, זה אולי ישמע למישהו כאילו, איזה פלצניתי, אבל זה ממש לא ככה, כי בעיניי זה בסוף יורד לטעויות בעבודה, לשחיקה בעבודה, בסוף זה פוגע בהכל, ובסוף אני גם לא רוצה שהיא תסנה את העבודה. כי אני לפעמים בעסק שלי, אגב, אני בטוחה שאתה מכיר את זה גם, לפעמים אתה כל כך עמוס שאתה אומר, וואלה, מה אני צריך כל אחרה הזה? כאילו, מתחיל לסנוע את העסק.
לפעמים אתה קם בבוקר, יש לך קובץ לקוחות, כולם רוצים את הנתח שלהם עכשיו ומיד. בצדק, הם לקוחות, זה התפקיד שלהם לרצות עכשיו ומיד. וכן, אין לך אוויר בריאות, ואתה שואל את עצמך, ויוזה אני שואל אותך, תקרא את הזכוכית, אז עכשיו אני רוצה רגע לעבור.
אבל אגב, אני אתן לך גם פתרון לזה, כי בוא ניתן להם גם ערך למי ששומע את זה. כשמגיעים למצב כזה, אפרופו בעיניי, של באמת מצב שאין לך אוויר בריאות, אני יודעת לתכנן לי את זה מראש, וגם לקחת את זה, אם זה לא מתוכנן מראש, זה להוריד את הרגל מהגז, וכן להוריד הילוך בעסק. כלומר, אם אני אחרי קמפיין מאוד מאוד לחוץ, וחודש הייתי ככה בשיחות מחירה וקמפיין ובלה בלה, אחרי זה, או שיש חופשה, או שאני יוצאת למשהו שמעניין אותי, זה מה שלא קרה עם העובדות שלי, אוקיי? אז זה מה שאני רוצה לומר. שאתה מרגיש ככה, אוטומטית תוריד את זה, כי אתה סתם לא יעיל, אתה סתם תעשה טעויות עסקיות, וחשוב, זה פשוט חשוב גם לאהוב חזרה, שוב, להתגעגע אל העסק שוב, מה שנקרא.
כן, לגמרי. במקרה שלי זה מאוד נחמד, כי מספיק שאני מוציא את הרגל מהדלת, ואני כבר יוצא לטיול באיטליה, את יודעת. כמו שקרה אתמול, טיול באיטליה, עוד טיול באיטליה, עוד טיול באיטליה, זה נחמד, איטליה, איך אומרים, יש פה עניין של החיים היפים, כי באמת האיטלקים יש להם קטע של מה שאנחנו רואים כדבר, כמו שאת מדברת, לצאת לחופשות וזה, שזה אפשרי, נאמר, איטליה זה לא אפשרי, זה כאילו, זה הדבר. אין כל הקטע, אנחנו הרבה יותר, הייתי אומר, הישגים תחרותיים מאשר מה שאני חווה באיטליה, ואני פוגש פה די הרבה אנשים, זה באמת כללי. לא הכל לטובה, לא הכל לרע, כמובן, אבל זה. אז תקרא את הזכוכית הבאה שלך. קודם כל שנייה, סליחה, אני קצת מיארת. אמרנו, היחויות שלך כמנהלת. אז את אומרת שמאוד אכפת לך מהעובדים, ואת דואגת לרווחה שלהם, כן? מבחינת איזה דברים שאת לוקחת מהניהול שם, לניהול שאת עושה היום בעסק שלך. איזה דברים היית אומרת שאת לוקחת יותר, ואת משתמשת כאדם שעשה מעבר מאוד משמעותי? מה ההבדלים בכלל?
אז אני אגיד, אחד הדברים שאיכות שאני לוקחת איתי, זה יש לי אינטואיציות מאוד חזקות לגבי אנשים, אני משתמשת בזה המון, גם כשהייתי פוגשת ספקים, לקוחות וזה, והיותי שכירה, עם מי לעבוד, עם מי לא לעבוד, וכל הדברים האלה, גם עם מי לגייס, כאילו, אתה יודע, לאורך השנים אתה מגייס הרבה אנשים, אז זה, והיום אותו דבר לעסק שלי, כלומר, גם היום אני למשל יודעת באינטואיציה שלי להתאים את השירות שלי לאנשים שאני מדברת איתם, כלומר, אם זה לא מתאים, זה לא מתאים, אבל אני יודעת למי זה יכול להתאים ואיך הוא יצא מזה נזכר, אז אחד זה אינטואיציה. הדבר השני שאני מאוד יודעת, יש לי חשיבה, כמה שיש לי הפרעות קשב וריכוז, יש לי חשיבה מאוד סכמטית, כלומר, אני אראה את העסק שלך, אתה תספר לי עליו, אז אני אוכל להבין רגע איפה צווארי הבקבוק שלך, מה אתה צריך לעשות כדי להתקדם, אני יכולה לראות את זה מאוד מאוד על אנשים אחרים. אותו דבר גם בדברים שהיו כשהייתי שכירה. מאוד יכולתי לראות חזון, ותמיד היו צוחקים עליי על זה. העובדים שלי כשהייתי שכירה היו צוחקים שאתה יודע, שאתה הולך בכביש, אתה אמור להסתכל ככה, לראות שאתה לא נופל על איזה אבן או בור, ואני בראש שאני מסתכלת רחוק, תמיד היו צוחקים שהייתי נופלת לאיזה בור. כי אמרתי להם, חזון לשלוש שנים קדימה, איפה המרכז פיתוח קריירה יהיה, והוא היה מקום מאוד נמוך באותה תקופה כשקיבלתי אותו, אמרו לי, זאת חולמת בעקיץ, זאת איפה עוד שלוש שנים, יזמות וזה 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 וזה. תוך שנתיים היה יזמות ובלה בלה בלה וכל מה שאמרתי להם. זאת אומרת, יש לי גם את האפשרות לראות חזון מאוד רחוק, ובצורה פרגמטית להביא את זה גם לביצוע, להבין מה אתה עושה לפני מה, כי לכל דבר יש שלבים. המוטו שלי זה, אתה צריך לחשוב בטור ולא בשורה. אני כל הזמן אומרת את זה. כלומר, אתה צריך לחשוב, גם אם אני רואה היום מה ארבע צעדים קדימה, אבל עדיין אני צריכה לעשות צעד הראשון, ואחריו שתיים ושלוש וארבע, ולא לנסות להקדים את הזמנים ולעשות את ארבעתם בו זמנית, כי אתה נופל. ובן אדם כמוני עם הפרות קשב וריכוז, מאוד קל ליפול בדברים האלה. אז אני מאוד יודעת להסתכל על זה ולתת לאחרים את הדבר הזה.
זה נכנס לי מאוד לאיזשהו רעיון שאדם שאני לומד אצלו, פטריציה פועלת, היא תמיד מדבר עליו, פרפיגורציה. תסתכלי שאני פשוט אשנה את הרגע הזווית של המצלמה. פרפיגורציה זה לדמיין בראייה שלך איך אתה רוצה שהחיים שלך ייראו. אז תסתכלי, יש פה משרד עצום. כן. יש פה מקום לדעתי לסדר גודל של 10 אנשים מלבדי.
כן.
זה משרד ענק, ואני לקחתי אותו עם הראייה שזה יותר, זה משרד גדול, שוב, זה לא משרד קטן, ולקחתי אותו מהראייה שאני רוצה כל הזמן לראות סביב את האפשרות. ואני רואה שמאז ששמתי עצמי פה, הביצועים שלי הרבה יותר טובים. כי אני רואה הרבה יותר את האפשרות, גם שיכנסו פה עובדים, גם שבכלל, יש חלל, יש אפשרות, יש איזושהי פתיחה של של התפיסה שהיא לא קשורה תמיד בדברים הישירים, אלא לעתים קרובות בדברים דווקא שהם טיפה יותר אמורפיים, וזה נורא 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 משפיע. אז אני רוצה עכשיו רגע לחזור, לא ממש לחזור, אבל יש איזה מקום שאת בעצם, אם אני עובר על המסלול שלך, עברת משכירה לבעלת עסק, קטן, גדל, ואז בשלושה עסקים. איך את מחליטה מתי איזושהי פעילות היא פעילות שהיא עוד עסק, או שהיא בתוך העסק?
תראה, אצלי כולם בתוך העסק, כלומר שלושת הפעילויות האלה מתרחשות בתוך העסק, זה מוצרים.
רגע, את שומעת טוב, סליחה, יש פשוט מזכירים פה כיתות, יש פה איזה חוג תיאטרון, הם עושים המון רעש.
אני שומעת.
את שומעת, אוקיי, יש לי מיקרופון שמאוד מכוון, הוא לא סביבתי, כן.
לא, אז לא שמעתי כלום. אני אומרת, כל הדברים שתיארתי בפניך, הם בתוך עסק אחד, בתוך החברה אחת, אני כרגע לא מוציאה את זה החוצה, כי זה בעצם סיסטמים, כלומר, הגם שכל אחד מהם עוסק במשהו אחר, יש לי סיסטמים מאוד מובנים, בין אם זה שיווק, מחירות, תפעול, הכל הכל סיסטמים, אז אין לי טעם להוציא את זה למשהו אחר, כלומר, אולי בהמשך זה יהיה חברות בעם תחתיי, ועם מנהלי זה, או מנכלים וכו', אבל כרגע זה בתוך החברה שלי, אני ארגיש צורך להוציא משהו, כשאני אעשה משהו שהוא מאוד מאוד שונה, כי זה בסך הכל די מתאגד לאותם דברים, כלומר, אנשים יש להם זרימה אצלי בין שלושת המוצרים, כלומר, אנשים שעושים אצלי לבית רוצים לעשות לעסק להם, אנשים שעושים אצלי בעסק רוצים לעשות לבית, ויש הרבה אנשים מכאן ומכאן שרוצים להפוך את הדבר הזה גם למקצוע. אז לכן הזרימה היא מאוד נכונה, ואז הם גם מכירים את אנשי הצוות שלי, אתה יודע, כמו שהם, ואז גם איש הצוות לא צריך לעשות תיאומים, אלא איש הצוות יודע את הכל, אז זה מאוד נוח בשלב הזה. אם אני רוצה לעשות פעילות שהיא נוספת, שהיא לא קשורה לזה, ויש לי מחשבות כאלה, סביר להניח שאני אעשה עוד חברה או משהו כזה.
ולפעמים את פשוט לוקחת איזושהי פעילות, אומרת, אני עכשיו רוצה לנסות, יש פעילות X, לא יודעת אם זה יצליח, לא יצליח, אני עכשיו רוצה לנסות, האם יעבוד, לא יעבוד, האם יש לך דבר כזה, את לוקחת פעילות מסוימת, אומרת, עכשיו אני אנסה, אני אקצה לזה X שקלים, X זמן, בסוף הזמן, Y זמן, בסוף הזמן הזה אני אחליט, לחיים או למוות. זה קורה לך?
לא ככה, לא ככה, אני צעד אחד מקדים, אני תמיד עושה מחקר שוק, אני לא באה אף פעם ושמה כסף כאילו על משהו שאתה יודע, לבדוק אותו, אלא אני קודם בודק את השטח, אז תראה, כשעברתי למוצר הראשון שלי, של המאושרים, של המשפחות, אז באתי אחרי מאות משפחות שליוויתי, אז ידעתי בדיוק איך לעשות את זה, זה כן אני חייבת להגיד שזה קפיצת מדרגה מחשבתית מאוד קשה, זאת אומרת זה היה חלק קשה בעסק שלי, שהיה לי קשה לעשות אותו, ועד שכבר באמת לא היה לי מקום וזמן, אז לא עשיתי אותו, כי מאוד חששתי מהמעבר הזה שאני עובדת איתך אחד על אחד, ואני יודעת בדיוק מה אתה צריך לעכשיו לעבוד עם 10 אנשים או 20 או 100, כי אז אני צריכה לעבוד בצורה אחרת, וזה היה לי נורא קשה לדעת שהשירות שלי לא ייפגע, כי לי יש, המוטו שלי נורא חשוב לי השירות, ונורא נורא חששתי במהלך הזה, אבל ראיתי כי טוב, ואז גם שמתי את המנטורים, והמנטורים עברו הכשרות אצלי, וזה מנטורים שעובדים בשיטה שלי, ולכן ראיתי שזה טוב, אז בשלב הראשון, קודם כל, זה היה הדבר שהכי לחיץ אותי, אחר כך השניים האחרים, השני מוצרים האחרים, בעצם באו מתוך צורך שקיבלתי מהשטח, כלומר, הרבה מאוד אנשים, מעל 1,000 ומשהו איש כבר עברו את המאושרים, ובאו וביקשו ממני, אמרו לי, תשמעי, אנחנו מאוד רוצים להיות כמוך, רוצים להפוך את זה למנטורים כלכליים, האם את יכולה ללמד אותנו? וכל הזמן לחצו אותי לדבר הזה, ומזל, זה לפעמים כיף שיש לך כביכול לקוחות נודניקים, שאומרים, יאללה, אנחנו גם רוצים, ולמעשה הקורס הראשון נפתח בעקבות הלחץ שהפעילו עליי כמה אנשים, לפתוח את זה, ואמרתי, יאללה, אני קופצת למים, ואז זה גם יצא מהשטח, והשלישי, כל האנשים שאני מכירה סביבי, אמרו לי, וואו, תקשיב, איך עברת להיות חברה, מבן אדם אחד, לצוות וזה, ובלה בלה בלה, ופתאום הבנתי מכל השאלות שלהם, כמה למדתי תוך הדרך הזאת, כי אני עשיתי את זה, עברתי בעצם להיות עוסק פטור, מורשה וחברה, תוך 3 שנים, עשיתי את זה בצורה מאוד מאוד גדולה, אני צמחתי פי 17, אוקיי, ב-17 בתקופת הקורונה, כלומר, העסק שלי התחיל...
17 מאיזה מבחינה? מבחינה כספית?
חסות ב-17. ואז כולם כל הזמן אמרו לי, בואי תלווי אותי, בואי תזה, תלמדי אותנו, בלה 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 בלה. ואז הבנתי שרגע יש לי פה איזה משהו, ויצאתי באמת, וגם פה, אני חייבת להגיד לך, בגלל שיש לי קהילה מאוד מאוד גדולה, אז לא יצאתי עם פרסום ממומן החוצה, ולא הוצאתי שקל, פניתי לתוך הקהילה שלי, אמרתי, תקשיב, אני עושה ליווי עסקי, פיילוט, מי רוצה? ונרשמו, אוקיי? ואחר כך עשיתי עוד קורס, קצת יותר גדול, עם קצת מימון חיצוני. וככה אני לאט לאט התקדמתי, היום אני כבר לקראת המחזורים הרביעים, גם במנטורים הכלכליים וגם בליווי העסקי, אבל צמחתי לאט לאט, וגם אגב, עוד טיפ, גם במאושרים, צמחתי אחד אחד, לא רציתי שיהיה לי צווארי בקבוק, אז אני זוכרת, צמחתי מסביבות, הקורס הראשון היה 12, אחרי זה 20, אחרי זה שני קורסים של 50, למרות שכבר יכולתי לגייס כבר 100, כי היה לי המון המון דרישה, ורק אז עברתי לקורסים של 100 אנשים, רציתי לראות שאני לא נתקעת באיזשהו תפעול, וזה, אתה יודע, ככל שאתה גדל סקיילינג, אתה חייב לדאוג, תמיד יש צוואר בקבוק איפשהו, אז רצינו לעשות סיסטמים, וככה גדלתי בזה כדי לא להתרסק, נורא נורא פחדתי, אתה יודע, אנשים שצומחים נורא נורא מהר, גם מתרסקים נורא מהר, בין אם זה כלכלי,
זה תופעה, תופעה מאוד מאוד נפוצה, אין בעסקים קטנים ובטח בסטארט-אפים, שמי שצומח מהר, מתרסק מהר.
בדיוק, אז נורא נורא חששתי מזה, כי הייתה לי צמיחה מאוד מהירה, ואני עצרתי בצורה מכוונת, נגיד היו פעמים שהורדתי קמפיינים, למרות שקמפיינים הלכו מעולה, הורדתי, אמרתי, זהו, סגרתי את הבסטה, אני חייבת ללמוד את זה. לא רציתי ששום דבר בשירות שלי ייפגע, ולא רציתי גם להתרסק כלכלית, מיותי מישהי שמבינה בכספים, כי אתה יודע, תזרימית למשל, פתאום יש לך המון הוצאות, המון הכנסות, אתה רואה מספרים בשש ספרות, בשבע ספרות, דברים כאלה, אתה יכול להתרסק מזה. וחשוב מאוד, וגם רגשית אגב, זה כמו, אני מאוד מבינה אנשים שפתאום הופכים להיות סלבים בין לילה. אתה רגע לא יודע מה לעשות, טוב, יש לך סכומי כסף גדולים, ורגע, אז אני יכול לקנות את האוטו הזה, ואת הג'יפ הזה, וזה, ורגע, אתה צריך לחשוב, רגע, רגע, מה המטרות הכלכליות שלי, לא, בוא לא נתחיל לי עכשיו להתפזר עם הכסף, זה נורא קשה, זה נורא מפתה, אתה צריך לעבור תהליך עם עצמך, מטורף. אז...
מדהים. ותגידי, אני אשאל אותך שאלה ש... היום, היום, אני יש לי יום שאיפה, אני מתכן עכשיו איזשהו צעד משמעותי של התרחבות כלכלית. אני אומר לך אישית, אני נורא אוהב את השיחות האישיות האלה, כי בסוף, בסוף הסיבה שלי להביא אנשים לפודקאסט, זה הסקרנות שאינה יודעת צובה שלי במה שאנשים עושים, ואז יש לי התקל לגיטימי, ואז אני הופך את זה ללגיטימי פשוט וגם ציבורי.
אז אני חושב שככה אני עושה בפודקאסט שלי, כן. קודם כל צריך לעניין אותי אחרי זה שזה יעניין אותי, אם זה מעניין אותי זה יעניין סביר, אני יכול
נשאול. וזה מרתק אותי, זה הרבה מעבר לעניין, עכשיו לא רק זה, אני לוקח את זה גם לצמיחה שלי. אני עכשיו בחשיבה מאוד, סוג של מאוד מתקדמת כבר, על איזשהו פרויקט שיכול להתפתח יפה. אבל יש לי שם מגבלה, אני אומר, אני רוצה בפרויקט הזה, אני רוצה לעבוד 3 ימים בשבוע. כשזה יהיה גדול. אני מדבר כרגע, לא במקביל לזה, כשזה יהיה במקביל לעסק הזה, סבבה, נראה מה עושים, אבל. העסק הזה מיועד לעבוד 3 ימים בשבוע, ולהיות עסק, הוא לא חי, מתפתח יפה מאוד, 3 ימים בשבוע שלי. לדעתך דבר כזה, את רואה דבר כזה כבר ביצוע בחיים שלך, להוביל את כל העסק שלך 3 ימים בשבוע, 3 חברות האלה?
אפילו פחות מזה, אני חזרתי שם מחודשיים בתאילנד, אוקיי? אז אתה יכול לתאר לעצמך שהרבה טיילתי, הרבה הייתי עם חברים, הייתי מן הסתם עם המשפחה שלי, זאת אומרת להגיד לך שעבדתי יותר מ... בזמנים הטובים שהבנות שלי היו כביכול בסאמר קאמפ, אז הצלחתי לעבוד אולי 4 שעות ביום, 5 שעות ביום, נגיד ברוטו, נגיד נטו 4-3 שעות ביום, בתקופה שהם היו בסאמר קאמפ, שזה היה חודש מתוך החודשיים. כלומר, יתר הזמנים זה מעברים, זה הסתובבויות, זה הלכת יום פארק מים, ויום סרט, ויום זה, ויום זה. אז בהחלט כן, וזה תלוי באחד, אתה חייב למנף את הזמן שלך, אתה חייב להיעזר בצוות. כמו שאמרתי, יש לי צוות שעובד ורגיל אגב לעבוד ככה, כי גם מהבית אני עובדת ככה, אני עכשיו נמצאת איתך ואני בקיבוץ קברי, יכולתי להיות לך בתאילנד באותו מידה, זאת אומרת, הצוות שלי רגיל לעבוד בצורה הזאת מולי.
כן.
אבל כשאתה עובר מדינה, במיוחד מקום כמו תאילנד, שיש הפרשי שעות של 5 או 4 שעות קדימה, אז אוטומטית מצמצם לך את זמן הממשק עם ישראל, אז אוטומטית אתה עובד פחות, וזה אפשרי כשיש צוות וכשיש סיסטמים. כלומר, הצוות אצלי יודע, היום וובינרים שלי רצים חופשי ו והמחירות רצות חופשי, והשיווק כבר אנחנו יודעים, אנחנו עושים מדי פעם, עשינו ישיבות אסטרטגיה כשהייתי בחול, אבל זה רץ, אז לגמרי כן, זה, אני עושה את זה כל הזמן. תראה, אם הייתי בסוף מצבי הזה, והייתי עובדת יותר קשה ממה שעבדתי, כשליוויתי אחד על אחד, לא הייתי עושה את זה. המטרה שלי הייתה כל הזמן להרוויח יותר ולעבוד פחות, והיום אני עובדת פחות ממה שעבדתי כשהייתי אחד על אחד, כי הכל היה תלוי בי, ולא היה לי צוות, ולא היה לי מינופים.
ומה רמת הביטחון שאת מרגישה כאשר את בעצם אחראית על, בעצם את מנהלת אנשים שהמסירות שלהם לעסק שלך מורכב שהיא תהיה ברמה שלך, זאת אומרת, את הבעלים, הם עובדים,
יש, תראה, זה צריך לראיין את העובדים שלי, אבל אני חושבת שמה שמאוד מאוד גורם לעבודה לעבוד בצורה נורא נורא טובה, שכולם, בלי יוצא מן הכלל, מרגישים את השליחות של מה שהם עושים. כי אנחנו באמת, באמת, literally, אמיתי, משנים לאנשים את החיים, אוקיי? אנחנו באמת, באמת עושים לאנשים שינויים ב-180 מעלות, בכל מה שקשור בכסף, בעסקים, ובטח ובטח שאתה עושה הכשרה מקצועית, והנה היום הייתה לי שיחה לפניך, עם מישהי שעכשיו עושה סטאז' מהקורס מספר 3 שלי, והיא אומרת, תקשיבי, דנה, יצאתי מועצמת, יצאתי מהפגישה כל כך בצורה טובה. עכשיו תראה, מה זה בסופו של דבר, השליחות והדברים שאתה אוהב לעשות, דברים שאתה אוהב לתת למישהו אחר. עכשיו, שאני שומעת אותה גברת, עושה למישהו אחר משהו שאני לימדתי אותה, מבחינתי לא רק לימדתי אותה, אלא לימדתי את העוד משפחה שהיא מלמדת, שהם ילמדו את העוד משפחות. כלומר, לא דיברנו על זה, אבל כשהבנתי באיזשהו שלב, כשאני מתרחבת, שזה לא רק הכסף, אמרתי לך מקודם, אני רוצה לעשות השפעה, לתת השפעה יותר גדולה, זה בדיוק המוטו שלי. ואני חושבת שכולנו בצוות מבינים היום שהאחד פלוס אחד זה 10, אפילו לא 3, כי באמת אנשים כל הזמן כותבים לנו תודות, ואומרים לנו שינית לנו את החיים, ואוהבים אותנו, וממליצים עלינו וזה, וזה מה שעושה לנו, לכולנו, את הטוב הזה. אז נפגשתי איתם, עכשיו שחזרתי מתאילנד, באמת ככה, לאוטו קרה, כי הם גם בחרו כמו מטורפות, כאילו באמת, שהיה חודשי מחירות פוטפו מעולים, ובאמת כאילו, ספות, את יודעת, רשמתי את יעל, ויעל מצבה הוא כזה וכזה, ואיזה כיף אני יודעת מה היית זה, זאת אומרת, זה לא ש... וואלה, אנחנו עשינו את זה כי דנה רוצה שנעשה לה. אני מרגישה שליחות לעזור לאותה יעל בבית שלה, ואפילו מתבאסות שוואו, דיברתי עכשיו עם יפה, ויפה לא נרשמה, ואיזה באסה, כי יש לה הרבה מה לקבל מהתוכנית. כלומר, הדיבור הוא דיבור סביב הערך שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו.
ואיך את, זאת אומרת, את מכירה קצת את השוק? את דואגת להכיר את מה שקורה סביב פעילויות מקבילות לשלך?
בטח, אני יכולה להגיד לך שאני עושה קמפיינים, אפילו אני מתקשרת כלקוח סמוי לכל יתר החבר'ה שלי, העמיתים שלי למקצוע, ובודקת אותם, מה המחירים, מה הם נותנים וזה, כי אז כשבא מישהו ואני עושה לו שיחת מחירה, אני יודעת להגיד לו בדיוק מה הערך המוסף שלי, לעומת מה שקיים בשוק. אני בחיים להשמיץ מישהו אחר, אבל אני כן יודעת להשוות עצמי, למה התוכנית שלי יותר טובה.
אז מה היתרונות שלך? שלך, סלש העסק שלך? למה בעצם?
למה דנה? קודם כל...
איזה שאלה, תשמעי, נתת לי שם בפרק, כן? למה דנה?
דנה כמה? דנה נמה.
למה דנה?
למה דנה, זה לא אותו משקל. קופירייטר, נו מה, אני אתן לך שם לפרק, זה אתה צריך לבוא ממך, זה אתה הגורו בדבר הזה.
אני כל הזמן מוצא רעיונות, אתה יודע, את הרעיונות הכי טובים הם אצל הלקוחות.
לא, אתה צודק. תראה, אני חושבת שקודם כל יש לי סקיילינג גדול, בסדר? אני מלווה באמת, כבר אלפי משפחות עברו אצלי תהליכים כאלה ואחרים, ועדיין אני נגישה כמו שאני אחד על אחד. אז נכון, אני לא עושה ליוויים אחד על אחד, אבל כשיש לקוח מתקשר אליי, בין אם עשה את התוכנית שלי גם לפני 4 שנים, אני תמיד יענה לו. עכשיו לקוחה יכולה להתקשר, להגיד, שמי, אני צריכה, רגע, תעזרי לי שנייה, אני לפני מחירת בית, מה אני עושה? אני מאוד מאוד בגובה העיניים, אף פעם לא מגדל השן, what you see is what you get, גם פה אני מניחה שאתה מתרשם אותו דבר, מה שאני מדבר אותך, הכי כמו חבר, כאילו, אין לי פה איזה מניירות, ואנשים בסקיילינג שלי, אם אני אסתכל בלי להזכיר שמות, הם לא באוריינטציה של הלקוחות, אז נכון, גם אני לא מכירה את כל הלקוחות שעושים היום את מאושרים, אני כמעט לא מכירה אף אחד מהם, אבל תמיד תמיד שיש איזה משהו, אז תמיד אפשר ליצור איתי קשר, תמיד אני נגישה, בטח הלקוחות שלי במוצרי פרימיום, שיכולים גם להתקשר אליי אחרי 2-3 שנים, ויקבלו מענה, מה שהזכיר לי שבאמת לפני כמה ימים, לפני החופש, מי שהתקשר, אז עכשיו אני גם אחזור אליה באמת, טוב שהזכרת לי, אתה רואה?
טוב שאנחנו עושים את הפרק.
כן, לא, התקשרה אליי ביום שישי, היום אנחנו מקליטים את זה יום ראשון, שכחתי לחזור אליי. אז אני אומרת, אז אחד זה באמת השירות לקוחות, 2, אני כל הזמן משפרת ולומדת, כלומר, אני לא באה בגישה שאני יודעת הכל, אני לומדת גם מהמנטורים שלי, גם מהשטח, גם לשנות דברים, אפרופו אני עושה קמפיינים פתאום חדשים, כי אני שומעת דברים אחרים, אני חושבת שמאוד חשוב לי האנשים, כן, אני מתפרנסת מזה, גם אין לי בעיה להגיד את זה, אני לא מתביישת מזה שאני מתפרנסת מזה, מישהו צריך להתפרנס בשביל להמשיך ולתת
מה ערך. זאת אומרת, מה זאת אומרת, זה, למה העסק נועד, מה זה, זה עסק
נכון,
זה...
אבל זה לא מספר אחד, אבל זה לא מספר אחד אצלי. אני אומרת לך, בהתחלה שפתחתי את העסק, זה כן היה מספר אחד, רציתי, היה לי מטרות כלכליות, ורציתי להגיע לחופש כלכלי, וידעתי שרק באמצעות עסק אני אעשה זה, והמטרה הייתה, אני אומרת לך, דוגרי, המטרה הייתה להתפרנס יותר, וזהו. אבל כשהתחלתי ללוות אנשים, וראיתי איזה שינויים באו עצובים לפגישה ויצאו שמחים, או זוג שהיה יושב בזום, מרוחקים, אתה יודע, על קצה הזה, ואתה רואה את העוינות, ובסוף המפגישה האחרונה, הם יושבים ככה מחובקים, זה גרם לי לכל כך הרבה שאמרתי לך, זה יותר...
רגע, רגע, שנייה, מה, את יועצת זוגיות נהיית לי? מה?
תקשיב, ליווי כלכלי, וואלה, זה אז זה, אגב, לא שאלת אותי למה הגעתי לזה, אגב, אני אספר לך שהגעתי לזה כי ראיתי שזה הדבר, כסף, דבר שהוא משפיע על כל רבדי החיים, בהורות שלך, בזוגיות שלך, באיך אתה בתור במשפחה שלך, המורחבת, הכל, בקריירה, אנשים ראיתי, אחרי שידעו להתנהל עם כסף, או תוך כדי התהליך הלכו, ביקשו עלה בשכר, עברו לתפקידים יותר בכירים, הגישו מועמדויות למכרזים, זה פשוט חוצה את הכל, וגם בזוגיות, כשזה פרויקט משותף, אתה יודע, שאנשים בהתחלה, כל אחד בא מבית אחר ורואה את הדברים, אבל כשהם רואים שדנה אומרת להם משהו שזה אובייקטיבי, אין לי שום קטע, אתה יודע, להגיד לא אובייקטיבי, אז הם מבינים רגע שזה הנכון, והם מתיישרים לפי זה, והם עובדים ביחד, ותקשיב, יש אנשים שהיה להם קשה לדבר על כסף 40 שנה של נישואים, או 20 שנה, או 10, פתאום התחילו להפוך את זה לפרויקט משותף, אין משהו שמחזק זוגיות מהדברים האלה, אין, פשוט זה מדהים. אז זה לגמרי, וואלה, אני צריכה לעשות את תואר בזוגיות, אתה יודע, אני כבר חצי בדרך.
בסוף, אחד הדברים שקורים לי עכשיו, תדעת, בסוף אנחנו מסתכלים על כל העסקים, כל העסקים כולם, והעסקים שתמיד, תמיד, תמיד יש בהם עבודה והמון, זה עסקים של לעשות כסף, של לעשות זוגיות ולעשות בריאות. שלושת אלה, בריאות, כושר, כל אלה, קטגוריות ובאופן לא כל כך מפתיע, אני מוצא את עצמי ברגעים האלה, שכל הזמן יש לי בתחומים האלה, עסקים, כאילו, והם באים, זה סוג של, לפעמים יש הקבלות מאוד, מאוד מקבילות, וזה מרתק כמה עסק יכול להיות מקביל ושונה לגמרי מעסק אחר.
תשמע, אני מה שאתה אומרת שניווי כלכלי זה כמו ליווי לאורך תזונתי בריא. כמו אורך כלכלי בריא, אורך תזונתי בריא. יש שם המון המון דברים, אתה צריך להתמיד, ואתה צריך לעבור זמנים קשים, ואתה צריך לראות את מצבך האמיתי, שלפעמים הוא לא הכי מלבב, ואתה צריך להתמיד לאורך שנים, וזה אורך חיים, זה לא זבנג וגמרנו, זה לא דיאטת רצח. אותו דבר אצלנו, זה לא בוא, אני אגיד לך איפה להשקיע וביי, אלא בוא תעבור תהליך עם כסף, בוא תראה את היחס שלך לכלפי כסף. יש פה המון המון רבדים, ויש משפחות אגב עם הרבה מאוד נכסים, שהיחס שלהם לכסף הוא מאוד שלילי, אפילו דברים כאלה, אתה רואה המון המון דברים, בכלל הגיוון של הדבר הזה, הוא אינסופי, ראיתי משפחות, יחידים, גברים, נשים, גילאים שונים, לפעמים דברים נורא נורא דומים, נגיד, אתה רואה נגיד, זה חוצה מגזרים, חוצה אוכלוסיות, גם טיפלתי באוכלוסייה ערבית, חרדית, יהודים, חילונים, אשכנזים, מזרחים, לא משנה מה, זה ממש לא משנה מה, להרבה מהאנשים יש אותם חלומות, אותם דרכים להתנהלות עם כסף, לפעמים זה נורא נורא מאחד, אתה רואה המון המון, ולפעמים גם יש דברים שמפתיעים, כאילו, אתה יודע, אנשים שאין להם כסף שמתנהלים בצורה מסוימת, מול אנשים שיש להם כסף שמתנהלים בצורה אחרת, זה מרתק, בעיניי זה חצי פסיכולוגיה.
מדהים. עכשיו תגיד, אם את עכשיו את רוצה לעשות גל של מחירות בעסק, בא לך לעשות כמה עשרות, מאות, מאות אלפים, מיליונים, לא יודע, בסקל שלך, מה את עושה?
אז עכשיו שהייתי בתאילנד למשל, חלק מהדבר של להתרחק מהעסק שאני מאוד אוהבת, כאילו אפרופו אמרתי לך שלושה ימים בשבוע זה היה פחות, זה היה להסתכל קצת על העסק ולראות מה הדברים שאני ככה ביום יום לא מספיקה להגיע אליהם.
כן.
ויצאתי עם משפך חדש, משפך שיווקי חדש, שלמעשה מדבר אל מפרנסות יחידות. כי גיליתי שלמפרנסות יחידות, לא משנה אם היא גרושה, חד הורית, יחידנית, אלמנה, פרודה, לא משנה מה, יש דילמות זהות, שמחר ואני גם מפרנסת יחידה, אז מאוד קל לי להבין את הדילמות האלה, ויצאתי עם משפך שמדבר רק אליה, ועשיתי הדרכה שמדברת רק, אך ורק על הדגשים למפרנסות יחידות, אוקיי? איזה דגשים את צריכה לעשות בשביל להגיע ולהתקדם במצבך הכלכלי. אז המשפך השיווקי שלי כולו מדבר על הדבר הזה, אגב, אני מאוד אוהבת לעבוד עם נשים, יש לי עוד מעט ספר שמיועד לנשים בלבד, כלומר, דברים יכולים לקרוא, אבל הוא כלומר, בלשון נקבה וכו', שמדבר על המחסומים הספציפיים שלנו כנשים, גם אגב, בין אם את נשואה ובין אם את לא, יש לנו מחסומים ספציפיים מיותנו נשים, אוקיי? אז למעשה יצאתי עם המשפך הזה, ומשפך מאוד פשוט, ממש לא וובינר, לא זה, הדרכה, אחרי הדרכה, אם את רוצה להמשיך איתנו, בואי לשיחה, ואז הצוות שלי לוקח ורואה באמת אם זה מתאים. אז עשיתי משפך שהוא נפרד, יש לי היום שני משפחים שרצים, אגב, המשפחים שלי רצים כל הזמן, התוכניות שלי זה, חוץ מהפרימיום זה evergreen, אז כל הזמן יש לי שיווק, ואני כל הזמן משנה בהתאם למצב, אתה יודע. כן. מה שעובד לי נשאר, ומה שלא עובד לי מוחלף ומוחזק.
אז בעצם את יוצרת איזשהו משפח אוטומטי שעובד עכשיו 24/7, כולל כיפור או לא כולל כיפור, לא משנה, ו... ומדהים, עכשיו, את יודעת,
אגב, אל תשכח רגע עוד משהו, משהו שמאוד מאוד עובד גם 24-7, זה פודקאסט, אפרופו גם הפודקאסט שלך. בסופו של דבר, הפודקאסט נותן לבן אדם להרגיש אותך בצורה בלתי אמצעית. נגיד, עכשיו אנחנו מדברים, הם מתרשמים ממך באופן מסוים, מתרשמים ממני באופן מסוים, ובעצם לומדים להכיר אותנו הרבה יותר מאשר כל מודעה או כל קמפיין או כל זה, כי בקמפיין אתה מוכוון, אתה מדבר על דברים. כן. אני מדברת איתם על כל הדברים שאני מדברת איתך עכשיו.
כן.
בעצם יש פה עוד איזשהו משהו, כלי, שהוא נותן ללקוחות איזשהו, זה גם יוצר איזשהו סוג של אמינות, הם רואים איך, מה, אתה יודע, אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, כבר יודעים את כל סיפור חיי, כי הם שומעים מהפודקאסט, מהפרקים וזה,
כן.
שיודעים. אז זה עוזר להם גם להחליט לדבר הזה.
יש הגדרה שאני למדתי אותה מלירון מור, שהתארחה פה לפני כמה חודשים, והיא אמרה משהו שבעיניי נורא יפה, ואני זוכר אותה, אני אפילו מצטט אותה עם פודקאסט, זה מוצר ראשון במסננת. מוצר ראשון בפאנל, וזה כל כך נכון, כי זה אומנם לא מוצר בהרשמה, אבל מי ששומע אותך, בסוף כשאנשים באים, הרבה אנשים, יותר ויותר אנשים, או כשהם באים אליי אומרים שמענו אותך, או שבתהליך ההחלטה אם להפוך ללקוחות הם שומעים, או שאחרי שהם הופכים ללקוחות הם שומעים, כי אני גם, יש אנשים שאני גם מלמד כתיבה ממירה, ואז דבר ראשון, אני שולח אתם, תלכו לראות, לשמוע את הפרק הזה, יש שם המון ידע, מה, אתם לא צריכים לשמוע את זה ממני עכשיו, יש איזה מוקלט, הרבה יותר טוב. אז זה מאוד מאוד נחמד. ועוד שאלה אחת, אמרנו, יש שתי שאלות חובה, מתוך 1,000 שאלות זכות.
אני נהנית פה, אני לא אפל גבך, אני ממש נהנית, אתה יכול להמשיך כמה שבא לך.
אני מאוד, ברור, מה זאת אומרת? תענוג, תיזהרי, תוזמני שוב. כשאת, רגע אני צריך רגע להיזכר בזה, שלוש מתנות שאת רוצה לתת לאנשים פה, לשומעים, שיווק או כתיבה ממירה או שניהם, שלוש מתנות game changers.
אז הgame changer הראשון שצריך ממש לעשות אותו ולא, אף פעם not to skip it, כאילו אף פעם לא לדלג עליו, זה באמת מחקר שוק, זה אומר להתקשר על הלקוחות שלך ולשאול אותם, מה גרם להם להירשם לשירות שלך, מה גרם להם להתאהב דווקא בך, למה דנה אפרופו, אז למה, קודם כל, אז זה לקוחות קיימים, מה אגב לא עבד להם, כי בכל תהליך גם יש מה לא עבד, אז להבין מה גרם להם להרהורים, לחששות, לפחדים וכל הדברים האלה, אז זה ללקוחות. הדבר שני, זה ללידים שהיו איתך בקשר.
רגע, את עושה את זה כשאת מחפשת ליצור עוד מוצר, או באיזה טיימינג את עושה את זה?
אני עושה את זה כל פעם, גם אם זה עוד מוצר, וגם נגיד, לפעמים יש לך ירידה במוצר, בסדר, היה תקופה לפני איזה חצי שנה, שמאושרים לא עבד לי טוב, לא יודעת למה, לא, פתאום היה קשה למכור, ופתאום אנשים לא התעניינו, והם מלא חסמים, ולא יודעת מה, ולא עבד לי טוב. אז הבנתי שהפאנל השיווקי לא, הוא כבר לא מספיק מחודד, צריך לעשות אותו מחדש, אוקיי? אז גם שאני עושה משהו לא עובד טוב, או יש ירידה, או לחלופין אני רוצה לצמוח בהרבה יותר, וגם שאני רוצה לצאת במוצר חדש או דברים כאלה, בטח, אני תמיד שואלת על לקוחות שלי, דבר שני, לידים. אנשים שיצרו איתי קשר בעבר, בכל מיני סיבות, אני חוזרת אליהם, ובודקת איתם, בין אם זה אני או בין אם זה הצוות, מה גרם להם לא לקנות, אוקיי? ואני שואלת בצורה הכי כאילו פתוחה, כלומר, בוא, אני לא מנסה למכור לך כלום, או לא מנסה למכור לך כלום, בוא תגיד לי מה לא עבד לך, בין אם זה אנשים שהיו אצלי בוובינר, או נחשפו ברמה כזו או אחרת, אני שואלת. אוקיי? אני לא מחליטה בעצמי, יום אחד בא לי לקום, ונראה לי שהמוצר הזה יעבוד לי טוב. לא, זה אחד. שתיים, כשאני יוצרת מוצר חדש, אני בחיים לא מכינה אותו לפני כן. אף פעם הוא לא מוכן לפני זה. תמיד אני מוכרת משהו, וכשיש לי מחירות, אז אני ניגשת להכין אותו. א', זה עושה אותך מאוד מאוד יעיל, כי יש לך דדליין, אנשים קנו את המוצר וצריכים לצרוך אותו מתישהו. שתיים, אתה גם תמיד יש לך את הגמישות לשנות תוך כדי. כלומר, אני כן מפרסמת סילבוס כללי, אוקיי? אבל אני גם משנה תוך כדי, אם אני רואה, נגיד, שאנשים לא הבינו איזשהו משהו והתקשו באיזה משהו, אז כן, אני ארחיב בכיוון הזה. אם אני רואה שיש משהו שלא מעניין, אני מורידה וכולי, כלומר, או שאני לא עושה אותו, אז אני בעצם מדייק את המוצר. אז לא להכין אף פעם מראש. יש אנשים שמכינים עכשיו קורס, 10 מפגשים, או מכינים תהליך ליווי, 8 מפגשים, מוכן, קומפלט, עם הצגות, עם לא יודעת מה. וואלה, מי אמר שמישהו רוצה את זה בכלל? אוקיי? אז זה הטיפ השני. הטיפ השלישי, תחליטו, יש באיזשהו שלב, שהטעות הכי גדולה שאני רואה כבעלי עסקים, מה אני אלך להוציא כסף על שיווק, אין לי כסף כאילו לעצמי, מה אני אלך להוציא כסף על עוזרת אישית, בכלל אין לי כסף לעצמי, וזה שתי טעויות מרכזיות, כי שיווק תמיד קודם למחירות, תמיד תצטרך להוציא שיווק, נכון, על הבבי, מה שנקרא, אתה לא יודע באמת מה יקרה מזה, אולי השיווק יהיה זבל, ואולי השיווק יהיה מעולה, אבל אתה אף לא תדע את זה, אז אתה תמיד צריך לשים כסף בצד ולהוציא על שיווק, בסדר? והדבר השני, זה כשאתה רוצה לצמוח, כמו שאני אמרתי, אני יכולתי לצמוח פי 17 לדעתי, הרבה יותר מוקדם. אני צמחתי פי 17 חמישה חודשים אחרי שלקחתי את העוזרת האישית הראשונה שלי. כי פתאום לא התעסקתי בכתיבת חשבוניות, פתאום לא התעסקתי בקביעת פגישות, פתאום לא התעסקתי במיליון ואחד דברים שחילו את זמני, פתאום היה לי זמן לחשוב, לפתח, לעשות את הדברים החשובים. לכן אני אומרת, תחשבו רגע כל אחד, תשימו כבר כסף בצד היום, בשביל כן להתפתח הן בשיווק, להפוך לשיווק ממומן ולא שיווק אורגני, אני אגיד גם למה. שיווק אורגני פעם עבד מעולה, לי הקהילה שלי נבנתה משיווק אורגני, אבל זה היה לפני איזה 8 שנים. אוקיי, שכל פוסט שלי אורגני קיבל 20-30 אלף חשיפות, היו לי פוסטים שקיבלו 100 אלף חשיפות. היום מבלי לשים על זה כסף, זה בחיים לא יקרה, באף פלטפורמה. אוקיי,
איפה את מפורסמת? איפה את מפורסמת?
כשאני התחלתי את העסק לא היה את כל הפלטפורמות חוץ מפייסבוק, אז הייתי מפרסמת בפייסבוק והייתי מקבלת חשיפה של 100 אלף צפיות, או 100, לא צפיות, אז לא היה סרטונים, 100 אלף קריאות של הפוסטים שלי, כאילו הפוסטים שלי היו בקלות ויראליים. 20 אלף, 30 אלף, הייתי כותבת פוסט, זה היה מקבל את זה, ממש בקלות. הכתיבה שלי הייתה כתיבה מאוד טובה. והיום אני כבר מפרסמת בכל, יש לי ערוץ טיק טוק עם איזה 15 אלף מעל, כבר קרוב 16 אלף עוקבים, יש לי אינסטגרם עם כמה אלפי עוקבים, היום אני מפרסמת בכל הפלטפורמות, אוקיי, פייסבוק וכולי. אז נקטע לי רגע חוט מחשבה, אז אני אומרת, א', לפרסם בכל הפלטפורמות זה חייב, אתה חייב לייצר כל זו נוכחות, אי אפשר לפספס את זה, אבל שתיים, בוא תראה רגע שכן, אתה צריך גם להגיע לאיזשהו שלב שאתה עושה את זה בממומן, כי בסוף נגמר, אני תמיד אומרת, בסוף נגמר הפה לאוזן, או אלה שכבר עוקבים אחריך, כמה כבר עוקבים יש לך, אוקיי? כמה מאות במקרה הטוב, זהו, זה נגמר באיזשהו שלב.
נהדר, דנה, ואיפה אפשר להשיג אותך?
נורא קל, דנה מליניאק בגוגל, מגיעים לאתר שלי, יש לי ערוץ יוטיוב עם כל הפודקאסט שלי, הפודקאסט שלי גם מצולם, אז מי שנוח לו להסתכל על זה מצולם מוזמן, יש לי בספוטיפיי, אפל וכל המקומות האלה את הפודקאסט שלי, יש לי הרבה מאוד ערך וידע שניתן, הן בפודקאסט, הן בערוץ היוטיוב, אני כמובן נותנת סרטונים קצרים בטיק טוק, באינסטגרם, סרטונים עם ערך, בקיצור, דנה מליניאק בגוגל, אי אפשר לפספס, תכלס.
נהדר, המון המון תודה, היה מאוד מאוד נהניתי, ויאללה, נפרסם אותו.
תודה רבה, המון תודה שהזמנת אותי, שאתה נותן ככה ערך לאנשים, זה ממש ממש חשוב, אני מקווה שמצאו עם הרבה ערך מהפרק,
זה הכי חשוב. אני בטוח.
תודה רבה.
ביי ביי, להתראות.
רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מחירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות יותר, מלקוחות מדויקים יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות. פשוט תיכנסו לאתר yeshmarketing.co.il y-e-s-h marketing.co.il ללשון ליצור קשר ושלחו לי הודעה. והנה מתנה ממש שווה ממני, שיש בידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים, מאות מיליוני דולרים וצפונה. 3 פרקים מלאים מהפודקאסט בכתב, שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים, יצירות קופי שמכרו באותם סכומים של הקופי רייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית. כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט ב5 כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yeshmarketing.co.il. המייל נמצא גם בתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שלחו למשרד, ומכאן נעביר לכם את 3 הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום מכתב המחירה. תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוכיר את זה. ישעיהו ריב, קופירייטר, ממיר.